האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 72, ובו נפתח עונה חדשה וניפגש עם אחינו שמעבר למראה.
בימי קדם, כאשר המשאלות עדיין הועילו, חי מלך שכל בנותיו היו יפות, אבל הצעירה הייתה יפה כל כך שאפילו השמש, שכבר ראתה הרבה מאוד, נתמלאה התפעלות בכל פעם שהאירה על פניה. סמוך לארמון המלך היה יער גדול ואפל, וביער, מתחת לתרזה העתיקה, הייתה באר. כשהימים היו חמים ממש, הלכה בת המלך ליער והתיישבה על שפת הבאר הקרירה. כשערכה לה השעה, לקחה כדור זהב, זרקה אותו אל על, ושוב תפסה בו, והיה זה המשחק החביב עליה ביותר.
וואו.
מבטיח?
מבטיח. מבטיח, ומאחר ואנחנו מכירות את ההמשך, אז אנחנו יודעות שזה גם מקיים.
אנחנו מכירות את ההמשך, אבל האומנם אנחנו מכירות את ההמשך, כי בגרסה הזו לפחות של האגדה, שאם אתם לא מכירים במקרה, אז זה סוג של הנסיכה והצפרדע.
זה לגמרי הנסיכה והצפרדע.
כן, זה נקרא מלך צפרדע או היינריך ברזל. היינריך ברזל, אתם עוד מה שנקרא, תפגשו אותו. זה סוג של נספח לאגדה, שהוא בעצם אגדה נפרדת. מאוד מוזרה. זנב. זנב אגדה. זנב מעשייה.
אין זנב, אבל אוקיי.
נכון. כן. היא פשוט נגמרת.
היא נגמרת. הרבה יותר מדי מוקדם.
ממש. אז בקיצור, הגרסה הזאת הרבה יותר אלימה מהגרסה שמוכרת לנו מ... כאילו, מה שהופך בדיוק, מה שהופך את הצפרדע פה לנסיך זה לא נשיקה.
לא.
אלא התחה מאוד דרמטית בקיר. כן. שזה אומר הרבה מאוד על האנושות.
זה אומר, זה מבשר דברים מעניינים לגבי מערכת היחסים הצפויה לצמד הזה בחיי נישואיהם, אחרי שהם יחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה.
יש לי תחושה שמה שנקרא, זה מה שלא לימדנו את בנותינו. זאת אומרת, זה מסר הפוך פחות או יותר.
אם הוא מעצבן אותך, תזרקי אותו על הקיר?
כן. אם הוא מנסה להיכנס לך למיטה בכל מיני דרכים עקלקלות, אולי זה לא הדבר הנכון. אם הוא חלקלק ורירי. כן, אפשר להמשיך ככה. נועה מנהיים.
איילת טריאסט.
אנחנו פתחנו עונה רביעית של האחיות גרים. ומה ראוי יותר מלפתוח את העונה הרביעית של האחיות גרים עם האחים גרים?
אבל רגע, ספרי למאזינות ולמאזינים שלנו, מהי העונה הרביעית?
במה הם זכו?
במה הם זכו?
ספרי להם.
הביטו מתחת לכיסא שלכם.
Everybody gets a car, כן. או לפחות עותק של האחים גרים. כן. העונה הרביעית שלנו, יקירתי, אחותי, היא
עונת הסיפורים.
הסיפורים, הספרים, כן, כן, המעשיות. אנחנו בעצם כל פרק או כל כמה פרקים נצלול אל תוך ספר אחר. זה סוג של מועדון הקריאה שלנו.
מועדון הקריאה של האחיות גרים.
נכון.
אני ישר בא לי למזוג תה לתוך ספלי פורצלן קטנים ולסרוג. אוטומטית.
אני חושבת על פאי קליפות תפוחים. כל אחת ומועדון הספרותי החביב עליה. הפיקוויקים אולי? המרשיות? אנחנו כנראה נפגוש רבים או רבות מהן במהלך העונה הזו, שהיא כנראה תהיה עונה בלתי נגברת, כי בואו, הספרים יגמרו לנו אי פעם.
אף פעם לא.
כנראה שלא.
לעולם, כן.
נכון.
עד עצם היום הזה.
ממש עד עצם היום הזה. הן מדברות, ממשיכות לטחון.
ואנחנו נעדכן בקבוצת האחיות גרים בפייסבוק, החביבה מאוד. מה יהיו הספרים הבאים שעליהם אנחנו נדבר, כדי שמי שמעוניינת ומעוניין יוכלו בעצם לקרוא אותם
ממש
לפני.
ממש מועדון קריאה.
ממש כן. מועדון קריאה, ולחלוק איתנו את החוויות שלהם.
אוי, זה יהיה נחמד.
כן.
אז טוב, ברוכים הבאים חברים, אנחנו מתרגשות קצת, וכאמור צוללות אל בני דמותינו ההיסטוריים מתחילת המאה ה-19.
האבא והאימא. האחים.
האחים, החורגים כנראה, החורגים למדי. את יעקב הובילה. רק שאני, את יודעת, מקם את עצמי בחלל.
אני לא...
קשה להתחייב.
אני מעדיפה לא להתחייב, כן. אני מעדיפה לא להתחייב.
מה שנקרא, אף אחד מהם הוא לא איזו מציאה ממש גדולה.
איזה שוס, כן.
כן, אני מעדיפה להיות החברות שלהם, האחות, האחיות שלהם.
החיות שלהם, מן הסתם.
מן הסתם מה שאנחנו.
דורותיה וכל החברות שבעצם היו אנשים...
אנשים שמאחורי האחים.
שמאחורי האחים, כן. אבל אנחנו תכף נגיע לזה.
בוודאי.
כן.
אז טוב, הפתיחה הזאת היא נורא יפה בעיניי. בימי קדם כאשר המשאלות עדיין הועילו.
כן. אני בכלל... חשבתי הרבה על המתח... האופן שבו אגדות נפתחות או מעשיות, הקסם הזה, כן, של הפתיחה. והיו היה פעם בארץ רחוקה רחוקה לפני שנים רבות. ואני רואה את זה איכשהו במין אותיות כאלה שרצות על המסך, כמו בהתחלה של מלחמת הכוכבים, כזה. ואני גם חושבת אפילו על הפתיחה של הסדרה שאנחנו השאלנו ממנה את נעימת הפתיחה שלנו, בדיוק, שג'ון הארט הוא מספר הסיפורים, הסטורי טלר, והוא פותח, כאילו בקרדיטים תמיד שומעים אותו אומר, כאשר אנשים סיפרו לעצמם את עברם עם סיפורים, הסבירו את ההווה בסיפורים וניבאו את העתיד בסיפורים, המקום הטוב ביותר ליד האש נשמר עבור מספר הסיפורים. והיו היה פעם, לפני שנים רבות בארץ רחוקה רחוקה, זה מבחינתי ממש לחש קסמים. זאת אומרת, יש שם, וכמו בכל האגדות הטובות, הוא טיפולוגי, כן, הוא משולש. יש לו שלושה חלקים. אנחנו מדברים על, יש לנו את היו היה, שזה הרחקה מספר אחד, לפני שנים רבות, הרחקה שנייה, בארץ רחוקה רחוקה. כי הדברים שיש בתוך האגדה, והזכרנו קצת את הנסיכה שמשליחה את הצפרדע על הקיר, אבל יש באגדות האלה של האחים גרים מאות זוועות שרוחשות מציפורים שמנקרות את עיניהן של החיות ועד האימא שקורטת את הבהונות והעקבים שלהם כדי שיצליחו להידחס לתוך נעל הזכוכית וכהנה וכהנה.
טריפת ילדים,
לא,
הקרבתם.
דברים קשוחים מאוד.
דברים נוראים ואיומים.
ואנחנו צריכים את, את הלחש הזה כלחש הגנה. כדי להגיד לנו, זה לא היה עכשיו, זה לא קורה פה. זה לא לידכם, זה לא אמא שלכם, זה לא אבא שלכם ששולח אתכם ליער ומשאיר אתכם שם כדי שתנדדו בו ותמותו ברעב.
אני חושבת שאנחנו עושים את זה עם הילדים שלנו גם בכל מיני שיחות על דברים שמפחידים אותם.
נכון. אני לרגע חשבתי שאת מתכוונת ללוקחים אותם ליער, אבל אוקיי.
את יודעת, גם לפעמים, אבל אם צריך,
אם צריך, מה לעשות.
אבל יש את הדבר הזה של באמת, כן, הוא חולה, אבל לא, הוא היה זקן מאוד, זה משהו שלא יקרה לי, זה לא יקרה לך, זה כאילו, יש איזה הרחקות שאנחנו כל הזמן מנסים לעשות.
צריכים לבנות באמת איזושהי חציצה בין הדברים המאוד מאיימים ומבעיתים שמתרחשים הרבה פעמים במעשיות האלה, ובחיים עצמם, ובין מי שמאזינים להם. כן. יש את המוסר והנמען, הנמען באיזשהו אופן צריך להיות מוגן מפני הדבר הזה, וזה משהו שברונו בטלהיים, שם שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, כותב עליו כשהוא מנתח את האגדות הללו, באמת בתור המרכיב שמאפשר לילד להזדהות באופן חופשי עם מה שקורה בתוך האגדה, כי הוא מסוגל לנתק אותה מההוויה ומהקיום היומיומי שלו. כן. ויש כל מיני גרסאות נורא נורא יפות בכל מיני שפות אחרות, נגיד באסטונית מתחילים את האגדה מאחורי שבע ארצות וים, היו וכולי וכולי וכולי, ושוב המשפט שבע, המספר שבע, שכמו שלוש, הוא מספר טיפולוגי וקסום כזה, ובצ'כיה זה מעבר לשבעה רכסי הרים ומעבר לשבעה נהרות. אז יש כל מיני פורמולות כאלה בגרמנית, זה באמת בימים שבהם משאלות עדיין הועילו, ויש ורסיות כאלה ואחרות באמת בהרבה מאוד שפות, גם לסכמה הזו של הפתיחה וגם לסכמה של הסיום. כן, הסיום, הם חיו באושר ואושר. האם
נקדים את המאוחר ונגיע לסוף?
לא, חס וחלילה. אבל אנחנו צריכות לדעת את הסוף כדי שנוכל באמת לקרוא.
נוכל להירגע.
כן, כי הסוף זה החצי השני של הסוגריים. זה הדבר הנוסף הזה שנותן לנו את התחושה ששווה לנו לצלוח את צווח הקוצים הזה, או את היער האפל הזה, או את הסכנות האלה, כי בסופו של דבר אנחנו נגיע למקום שהוא בטוח, והוא שלב, והוא שקט, ואפשר יהיה לחיות באושר ואושר. ואולי הסיומת הכי אהובה עליי היא זו של הגרסאות הקורדיות של המעשיות. הסיפור שלי עבר לבית אחר, ושאלוהים יברך את האימהות והאבות של המאזינים שלו. שזה מקסים בעיניי.
ממש.
כאילו זה, אבל מחזיק בתוכו באמת את הדבר היפה הזה של המסורת האוראלית, של העברה של הסיפור מאדם אחד לאדם אחר, וההתגלגלות שלו. שאותה בעצם האחים גרים, לוכדים, תופסים.
או כך לפחות הם טוענים. המציאות מראה קצת אחרת. כלומר, הם מאוד שיווקו, ואולי זה סתם היה יחצן הממולח שלהם, שהחליט לשווק את זה בתור, תקשיבו חברים, זה אותנטי, אתם לא מאמינים עד כמה. הם הלכו לאורכה ולרוחבה של הארץ.
גרמניה, לא סתם הארץ.
מצפון לדרום, ממזרח למערב, עברו הרים, שבעה הרים, שבעה נהרות, פגשו שבע נשים. קשישות.
כן.
ואספו מכל אחת ואחד את סיפוריו האמיתיים,
האותנטיים,
של הפולק,
של הפולק הגרמני. כן. אני חושבת שזה פשוט מכל המעשיות של האחים גרים, ואנחנו מדברים פה על אנשים שיש להם את best sellers of all times, כן? סינדרלה, ושיריה, ורפונזל, וכאילו באמת שוברי קופות אחד אחרי השני, המעשייה הטובה ביותר שלהם הייתה המעשייה שהם טבעו סביב עצמם. וזה הסיפור הזה שאנחנו רואים לראות את שני האחים הלמדניים האלה, שהם היו אקדמיים מוערכים מאוד לפני שהם התחילו ללקט אגדות. ההתמחות שלהם הייתה בתחום הבלשנות וחקר הפולקלור.
תחזיקו את העיניים חזק, כי זה הרגע שבו בדרך כלל אנשים
נרדמים. אני לא הולכת לדבר על מעתק ההגאים שעליו הייתה תהילתם, אבל לא, באמת, אנשים היו אקדמיים רציניים מאוד, אבל הסיפור הזה של שני באמת האחים הקשובים האלה יושבים ומתעתקים באופן מדויק את מילותיהם של נשים קשישות שיושבות ליד האח שלהם בעודן כאמור סורגות ושוטות, לא יודעת מה שותים בגרמניה בשעת מנחה, לא יודעת, תי, בירה.
לא, מרגיש לי יותר כמו איזה יגר מייסטר.
יגר מייסטר, כן. זו כנראה לא המציאות.
לא.
זו כנראה אגדה.
לא, מה שאבל מעניין, שכאילו המחקר לפחות הוליך למקום שבו מי שכן תבעו את האגדות האלה, והביאו להם את המעשיות האלה, זה מצד אחד ספריות, אבל מצד שני, האחות שלהם, והחברות שלה.
כן.
כלומר, בנות בורגניות, מעמד גבוה יחסית, שספק ימציאו, וספק לקטו בעצמן כל מיני מעשיות שאולי האומנות שלהן סיפרו להן, אבל גם הייתה שם כנראה הרבה המצאה מקורית משלהן.
הייתה המצאה מקורית משלהן, הייתה גם התמאה של הרבה מאוד ארכיטיפים, שאנחנו, את חלקם אנחנו יכולים למצוא אפילו במיתולוגיה היוונית. זאת אומרת, אם מסתכלים למשל על סיפור שהוא אחת האגדות החביבות עליי אי פעם, שזו הנסקי פודי, סיפור נפלא, ויש, תראי, את זה אפשר להגיד על, בציג אלמה אפשר להגיד על כל המעשיות האלה. אז הנסקי פודי נושא איתו קווי דמיון מאוד בולטים לסיפור של פסיכה וקופידון. אותו דבר, אותו רגע של השלט המסווה, ואז היא זורקת את הקוצים לאש, כאילו אז אצל קופידון היא מטפטפת עליו מהשעבה של הנר, זאת אומרת, יש שם מאפיינים מאוד מאוד דומים בסיפור.
רק נאמר, הנס קיפודי, או הנס קיפוד, הוא ילד
הוא
קיפוד.
הוא ילד קיפוד, כן, זה עוד אחד.
שנולד להורים שמאוד רצו אותו, כן. אבל מרגע שיצא להם קיפוד, הם, איך לומר, קצת פחות.
קצת פחות.
אבא שלו היה מרוצה מהעניין.
והוא יוצא לדרך מצא, לחפש מצא הרפתקאות.
לגרש אותו בדרך, דווקא יחסית מתונה, כלומר, כן. יש הורים שגרשו את הילדים שלהם בצורה קצת יותר בוטה.
אבל כמו הרבה מאוד מהסיפורים ששייכים למה שנקרא מחזור החתן חיה, שמשולבים בו גם סיפורים שהם לא קשורים לאחים קרים, כמו למשל היפה והחיה.
אבל הנה, גם אפילו הסיפור
בדיוק,
הפותח.
המלך צפרדע. אהבתה של אישה טובה. היא כל מה שקיפוד או חיה או צפרדע זקוקים לו בכדי להפוך בחזרה, להפר את הכללה ולהפוך לבן אדם.
או התחה הטובה בקיר.
בדיוק. אישה כאלמנט מתרבט, וזה לא משנה באיזה כלים היא משתמשת כאן. אז זה באמת, זה סיפור מאוד מאוד ישן.
כן.
ואת השורשים שלו אפשר למצוא באמת ביצירות מוקדמות הרבה יותר.
אל תעשי לנו ספוילר לפרקים הבאים.
חס וחלילה. אבל אני חושבת ששוב, הליקוט הזה של האגדות מהמקורות, שהיום אנחנו יודעים יותר על הקרבה שלהם לאחים גרים, זאת אומרת, הם לא היו צריכים להרחיק מעבר להרי החושך או לחלופין מעבר לטירול, זה משהו שאנחנו יכולים למצוא גם אצל שרלס פירו, שעשה כן. פליקט את סיפורי אמא אגדה, וגם שם...
אמא אבזה.
סליחה, אמא אגדה של אמא אבזה, כן. כן. אבל גם שרלס פירו ליקט את האגדות שלו בקרב, באמת, הבורגנות, ופחות הלך, אצלו גם לא הייתה אג'נדה, כן, של לחפש את זה בקרב בני העם הפשוט. השאלה המעניינת באמת, בעיניי, היא אז מאיפה הן באות? זאת אומרת...
מארץ רחוקה.
זהו, כאילו שיש... זה לא משנה אם הן מגיעות מהקשישות האלה שיושבות ליד האח, או מהאחיות, או מהספריות, או מה... כמעט כאילו שהסיפורים האלה יש להם איזשהו כוח חיות משל עצמם. והן נעות ונענות להם בעולם בתרבויות רבות ושונות, ויש... קווי דמיון שוב מדהימים למשל בין סיפור של סינדרלה עם הנעל והצורך שהנעל תתאים לבחורה הנכונה, אז אנחנו יכולים למצוא סיפורים דומים במגוון תרבויות, כן. על נעל שבוחרת, או נעל שהיא מצביעה על הבחירה בנסיכה, או באישה הראויה.
או לבוש כלשהו כן. שמכתיב משהו.
אבל זאת... אפילו ספציפית אם אנחנו כן, מסתכלות נעל. על נעל, כן? אז מאיפה הן באות?
אני חושבת באמת, הזכרנו את האלימות המטורפת, ואת את כל הרעיון הזה של הורים שמקריבים את ילדיהם, אנחנו מכירים את זה גם מהבית, איך לומר. אני מתכוונת לתנך.
אוקיי, כי המחצת אותי לרגע. איילת, יש משהו שאת רוצה לספר לי על אבא ואמא?
לא כרגע, אבל בכל מקרה אני חושבת שמה שאני ללא ספק יכולה לנצל את מומחיותם של אבא ואמא הפסיכולוגיסטית ולומר משהו על זה, אבל כן, פרויד דיבר על זה, יונג מן הסתם דיבר על זה במקור, כאילו בכיוונים שונים, אבל הפרשנות הפסיכולוגיסטית לאגדות או הניסיון למצוא בהם איזה שהם באמת איומים קמאים או תרבות, כמו שדיברנו לא מעט, על הבגד שמתרבט, על האישה שמתרבטת,
כן.
על על האלימות שצריכה לעבור איזושהי סובלימציה, ודרך האגדות היא עוברת את הסובלימציה הזאת, זאת אומרת, באמת משהו באלימות הזאת קיים, אני כן רואה, גם אצל האחים גרים עצמם, שהם עשו המון עריכות עם הזמן. זאת אומרת, הם עשו עריכות לעצמם, כי גם בתקופתם, 1812, זאת אומרת, תחילת המאה ה-19, הייתה ביקורת שזה לא מתאים. הם מכרו את האגדות האלה לילדים ולבית.
אוקיי, אבל פה אני רוצה לציין. הקובץ הראשון של הספר באמת רואה וזוכה להצלחה מסוימת, אבל אז הם מתחילים לקבל מכתבי קוראים, ובעיקר מכתבי קוראות. וקצת כמו שזה קורה בהוליווד, כדי להנגיש את הסרטים לקהל רחב ככל האפשר, אז מנמיכים את הווליום של הסקס ומגבירים את הווליום של האלימות.
כן.
אז גם כאן קורה אותו דבר. זאת אומרת, אם בגרסה הראשונה של האגדות בסיפור רפונזל, כשיום אחד המכשפה מטפסת על שערותיה ונכנסת הביתה למגדל, ורפונזל אומרת לה, זה נורא נורא מוזר. אני מרגישה שהבגדים שלי שלי דוקים עליי בזמן האחרון, ואז היא אומרת לבת נאוות המרדות, את משתעשעת פה עם נסיכים כשאני לא נמצאת, כי היא מבינה שבעצם היא בהיריון.
יש עוד, ויש את זה בעוד מקומות, שכאילו הנערה נשלחת לה, התמימה לחלוטין, אחרי ש, איך לומר, ערכה איזה נסיך פוטנציאלי,
ופתאום הבגדים הדוקים.
היא ילדת תאומים. כזה מה שנקרא, הסצנה הבאה יש לה תאומים.
וזו אגב הגרסה שמופיעה בתרגום לעברית של הגדל. בגרסאות מאוחרות יותר, המכשפה מגיעה למגדל, ואז הרפונזל הקלועה אומרת לה, זה מדהים כמה שאת יותר קלה מהנסיך. זאת אומרת, החביאו לחלוטין את האלמנט האירוטי בתוך ההגדה. היא אמנם אחר כך יולדת תאומים, אבל כאילו אנחנו, אין לנו את, את האמירה הכמעט מפורשת הזו שהיא in a condition, כמו שהיו אומרים פעם, היא במצב. אבל התמורה, זאת אומרת, הגבירו באמת מאוד את, את האלימות הגרפית והקשה מאוד לקריאה.
זאת אלימות של ימי הביניים. זאת אומרת, אני, איך לומר, יצא לי לבקר.
יש לי, ימי הביניים יצא שם כל כך רע, אני לא, כאילו,
אני כן רוצה לומר לך, אבל שבתור מי שביקרה במוזיאון העינויים, שממש ממוקם לצד מוזיאון הצעצועים בנירנברג, אם אני זוכרת נכון.
מקום מצוין.
מקום מעולה, כן. אין ספק שאם את מחפשת את שורשי הפולקלור הגרבני, אז מקום טוב לחפש. אז מוזיאון העינויים, הייתה שם יצירתיות, נועה.
בסדר.
והיצירתיות הזאת ממש באה לידי ביטוי בהחנגרים. זאת אומרת, לגלגל אנשים בתוך חוויות שעבה, זפת, נוצות, קציצות ולא למאכל.
כן.
ואפילו, כלי נשק באמת מגוונים מאוד.
אני חושבת אפילו בנגיעות הרבה הרבה יותר קטנות ובאגדות שמוכרות לנו יותר, כי נגיד הסיפורים האלה שאת מדברת עליהם ומתוך באמת כ-200 המעשיות, המעטות מהן צעות היום בשימוש ומוכרות באופן נרחב.
לא, יש דברים שנקרא שלא שרדו.
לא שרדו. בין אם הם כי הם היו יותר מדי סוריאליסטים, כאילו לפעמים באמת האגדות לא בנויות טוב, כאילו יש איזשהו משהו מאוד אקראי וגחמני באופן שבו הן מורכבות.
במובן הזה זה באמת מרגיש כמו מישהו שסיפר את זה וגם לא היה מספר משהו במיוחד.
נכון.
יש פערים עלילתיים, יש כל מיני קפיצות לא לוגיות, יש באמת נשמע, נראה כאילו הם שתו, אכלו משהו לא בדיוק.
פשוט יותר מדי יגלמייסטר בצהריים עם הקשישה הזאת בבית שלה.
לגמרי, כולל כל המעשיות שמעורב בה נקניק כיצור חי.
יש המון סיפורים עם נקניקים חיים, אנחנו בסופו של דבר עדיין מדברים על הוולק הגרמני, זה נשמע לי הגיוני, אבל אני חושבת שאפילו באגדות שאנחנו מכירות ומספרות אותם לפעמים לילדינו, חלק מהדברים האלה שורדים למשל, אבל בצורה באמת יותר מוקטנת, כאילו, נגיד, אני חושבת על הנזל וגרטל, שזו גם האגדה שעברה, או מעשייה שעברה התמרה, מכיוון שאנשים הללו שכתבו לאחים גרים את התלונות שלהם, ציינו שיש יותר מדי אמהות שמתעללות בילדים שלהם, ולכן הרבה מהאמהות הפכו לאמהות חורגות, ובגרסה המקורית של הנזל וגרטל, זאת אמא שלהם. זו אמא שלהם, יש רעב בארץ, התקופה שבה הרבה מהאגדות האלה נאספות היא תקופת המלחמות הנפוליוניות, ובאמת בהרבה מאוד חלקים של אירופה יש רעב, זאת אומרת הם מנציחים, יש תיאוריות שהם מנציחים בעצם איזשהו רעב קדום, פרה-אוראלי, כאילו מהשלב באמת של המעשייה האוראלית, אבל באותה תקופה שבה הם אוספים את האגדות האלה, יש רעב בחלקים של אירופה, וגם באגדה הזו, והאימא אומרת לאבא, תיקח את הילדים ותזרוק אותם ביער, כי אחרת אנחנו נמות, כאילו אין לנו מה לאכול. זאת אומרת, אנוכיות מוחלטת כזו, ולכן עשו את השינוי הזה והפכו אותה להיות אם חורגת והרחיקו. אבל כשהנזל כלוב אצל המכשפה, הוא מושיט לכל פעם עצם שתמשש במקום האצבע שלו.
נכון.
כלומר, הוא כלוב בכלוב שיש בו עצמות מפוזרות. אז יש שם זוועות שנמצאות לפעמים, תדעת, מתחת לפני השטח, אפילו בלי לזרוק את הצפרדע נכון. על הקיר, ובלי לכרות את הרגליים של האחיות בגרזן.
נכון, אני הקראתי משהו על זה שבאמת אחד הדברים שמאפיינים את האגדה או המעשייה, אולי אם לדייק אפילו יותר, כי לפי הטיעון הזה, המעשייה היא בעצם נטולת זמן, מקום ודמויות ספציפיות, יש בה משהו כאילו אוניברסלי או אמורפי, לעומת אגדות או סאגות שיש בהן דמויות אלים, דמויות סמי-היסטוריות, מיתולוגיות, אבל משהו שמאוד אהבתי של צריך לקרוא מעשייה כחידה או כחלום. כלומר, שהיא תמיד מבקשת פרשנות. כלומר, הבאר שאליה זורקים כדור זהב, היא לא סתם באר.
מנהרות ונחשים,
ולא סתם היא עמוקה. לא סתם היא עמוקה כל כך.
ולא סתם החתן הוא חייתי, או נראה כמו חיה.
כן, או עומד שם, והוא לח ורי.
לח ורי, אוי הילד. אוי גבלד.
סליחה גברת, אני רק מקריאה, מה שנקרא. אבל מה שמעניין באמת בהגדה הזאת זה שלעומת האקט המפייס של הנשיקה, ההתמסרות לדמות מפחידה כאורה חייתית, גם כשאת בעצם כאילו צריכה לוותר על איזשהו אינסטינקט הגנתי שיש לך, אז פה היא משיבה מלחמה שערה, כי הצפרדע הזה דורש להיכנס אל מיטתה. ואביה, הוא זה שמאפשר את הסיפור הזה.
נכון, אביה הוא שם. אביה
המלך, כן. היא הבטיחה,
בדיוק.
והבטחות גברת צריך לקיים.
ולכן זה באמת סיפור על קדושת הנישואין. זאת אומרת, זה אומר, את מבטיחה את נאמנותך לאיש שהתחייבת לו, ולכן את תצטרכי לשמור על השבועה הזאת, ולעמוד בהבטחה שלך, ולא משנה כמה לך ורירי, הוא יהיה.
לא, גם באמת, זו בחורה שמשחקת בכדור, בת כמה היא?
כן.
כאילו...
כן, זו שאלה.
גם בכלל, כל התיאור הזה של נסיכה שמשחקת עם כדור על שפת הבאר, מה היא חושבת שיקרה?
הם לא, חכמות גדולות, הן לא, הרבה פעמים.
אבל הכל פה מאוד מובנה לקראת איזושהי התרחשות בלתי נמנעת, משהו של משחק עם סכנה, הליכה על התהום.
ובאמת בטלהיים עובד הרבה מאוד עם עם הסמלים שרבות מהאגדות מקודדות בתוכן, או המעשיות מקודדות בתוכן. יש כאן הרבה מאוד תהליכים שהם תהליכים חופפים לתהליכי התבגרות. תחשבי על היפיפייה נמה, כן, שיש לה את שנת הקסם הזאת, שהיא מקיצה ממנה, בעצם היא נכנסת אליה כנערה, ומקיצה ממנה כאישה, שכבר אפשר להפעיל עליה אקט נקרופילי של נשיקה, בלי הסכמתה ובלי ידיעתה. היום זה לא היה עובר לשמחתי הרבה, וזה מתפרש כגאולה. כן, כן. וליאל רנן יש המתרגמת הנהדרת של החלה האחרונה לעולמה, היה ספר נפלא בשם התפוח המורעל, על דמות הגיבורה בהגדה האירופית, שמנתח וקורא על הגזרים את דימויי הנשיות ברבות מהאגדות שמוכרות לנו, וחושף איזשהו פן מאוד מאוד מטריד שאת דיברת על לקרוא אותם ולפרש אותם כמו חלום, אלה לא חלומות אלא סיוטים.
כן.
אז יש מפלצות שעורבות בתוך האגדות האלה, ולפעמים המפלצות האלה הם הגיבורים או הגיבורות, ולאו דווקא המחשפות או הזאבים הטורפים ביער או הענקים אוכלי האדם.
אני רק באמת, אנחנו ככה, אני מלווה אותנו עם המעשייה הזו שפותחת את הקובץ, אז התיאור הזה היא אחזה בקרפד בשתי אצבעות, כי כל הזמן מתואר הגועל שלה, נשאה אותו למעלה, הושיבה אותו בפינה, אבל כששכבה במיטה, בא בזחילה ואמר, אני עייף, אני רוצה לישון היטב כמוך, הרימי אותי, או שאספר לאביך. אז התרגזה מאוד, הרימה אותו מעלה, וזרקה אותו בכל הכוח אל הקיר. עכשיו תנוח, קרפד מגעיל.
כל הכבוד לך.
נכון.
כל הכבוד.
Good for you, girl.
ממש, ממש. כאילו, אל תנשקי צפרדעים שאת לא רוצה.
תודה.
זאת אומרת, אם את רוצה לנשק צפרדעים, הכל בסדר, אנחנו לא שופטות. אבל שזאת תהיה בחירה שלך.
נכון. רק שדעי לך שכשהוא נפל למטה, הוא לא היה עוד קרפד, אלא בן מלך ידידותי.
ידידותי, תודה.
יפה עיניים. שעל פי רצון אביה, היה לה לחבר יקר ולבן זוג. כן. טוב, הסיפור כאמור נגמר בעוד איזשהו נספח.
אבל זה נספח מקסים כשלעצמו.
כן, אבל באמת מוזר. זה המשרת שהיה כה נאמן.
כשהנסיך הפך לצפרדע, הלב שלו עמד להישבר מרוב עצב.
אז הוא הקיף אותו הנסיך, סליחה, היינריך הנאמן כה התאבל שאדונו כושף לקרפד, שהקיף ליבו בשלוש רצועות ברזל, כדי שלא יתפוצץ מרוב צער או כאב. ותוך כדי הנסיעה,
עם הנסיכה,
עם הנסיכה, שומעים קולות פקיעה, כאילו משהו נשבר. והנסיך פונה לאחוריו וקרא, היינריך, המרכבה נשברת. לא, אדוני, המרכבה אינה נשברת. זו הרצועה אשר סגרה לי בי ואחזה בכאבי. בשבטך שם בבאר, בדמות קרפד מקרקר. שוב ושוב פקע משהו בדרכם, ובכל פעם חשב בן המלך שהמרכבה נשברת, אבל היו אלה רצועות הברזל שהתפצחו מעל סגור ליבו של היינריך הנאמן, כי אדונו זכה לגאולה ואושר.
אבל זה חלק אינטגרלי מהבחינה הזאת מהסיפור, כי אמרנו שזאת אגדה שבעצם מדברת על שבועת הנישואים ועל הצורך להיות נאמן לשבועה שלך, ואם תהי נאמנה לשבועתך ולהבטחתך, את תקבלי גמול בדמות נסיך ידידותי. אז גם הסיפור על היינריך עוסק בנאמנות הזאת, בצורך להיות וסל נאמן לאדונך, או משרת נאמן למלך שלך או לנסיך שלך.
העניין הוא שהגמול הוא מאוד מפוקפק לאורך המעשיות האלה. היא לא הייתה נאמנה לו, היא עשתה את זה בצורה מאולצת ולא בהסתמסות.
Fake it till you make it.
והוא לעומת זאת, מה קרה פה? האם הוא חי אחרי הדבר הזה? אנחנו לא לגמרי ברור לנו. ובמקומות אחרים, הנאמנות הזאת לא מקבלת גמול חיובי. היא מקבלת עונש גדול מאוד של הקרבה עד מוות.
כל עוד זה אישה, מבחינת המעשייה זה בסדר גמור.
לא רק אנשים, לא רק, גם המשרתים, אפרופו משהו שאולי נדבר בפרק הבא, על הפרשנויות השונות לאגדות האלה, למעשיות האלה, אנחנו חייבות לסיים את הפרק.
כל כך
מהר. אבל יהיה עוד אחד.
אנחנו נחיה באושר ואושר עד הפרק הבא.
עד הפרק הבא. אז עד כאן האחיות גרים, אנחנו בימי רביעי, 8:30 גלי צהל, או בשלל
יסומוני סקטים.
תודה לדביר יהודה, שהיה הטכנאי שלנו.
תודה לילה טריאסט.
נועם מנהיים, נתראה בפרק הבא.